כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM, איתנו באולפן רות דוד אמיר וחן עוז. שלום לך יובל אביבי.
שלום. שלום.
היום אנחנו נדבר עם אסף אביר, מחבר הספר לא ספר בישול, שיצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה. על ספרי בישול אנחנו בדרך כלל לא מדברים בתוכנית הזאת, אבל על הלא ספר בישול הזה אנחנו דווקא כן נדבר. מדובר פה על אדם שטענתו לא ידע לבשל, ואפילו סבל מפוביית מטבח, והוא ניסה להבין באופן עמוק את העניין הזה של בישול, להבין את המרכיבים, לשלוט בשיטות, להבין את הדבר הזה שנקרא טעם. ננסה להבין גם אנחנו, אני מזדהה איתו רק עם החלק הראשון, נדמה שהוא...
של הפוביה?
לא, הוא הבין, אני לא מבינה, הוא כבר הבין, אז אני רואה, הוא גם... ננסה להבין למה הוא אכל נייר טואלט אצל ארז קומרובסקי.
זה מאוד מעניין אותי.
בשביל להדגים את הנושא הזה של טעם, מעניין, ספר מאוד מעניין.
וגם יש בו המון סיפורים טובים, זאת אומרת, הוא כתוב טוב.
הוא הלך לדבר עם המון שפים, יש שם, אתה יודע, קומרובסקי ואל שני ומי רדוני, וכל מיני, מצטט כל מיני שפים, ומדבר על הדבר הזה שנקרא טעם, מה הולך עם מה, מה לשלב עם מה. לא במובן של מתכונים, אם כי פה ושם יש שם
מתכונים. יש שם מתכונים קצת.
המתכון הראשון בספר הוא מתכון לנייר טואלט. סבית שנייר טואלט.
אנחנו נדבר איתו על זה.
נבדוק. נדבר גם עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, על מכתב נדיר שהגיע אליו, מכתב שכתבה דליה רביקוביץ' לדן צלקה על ביקורת שלו, שהוא כתב, הביא לנו סטטוס ספרותי וביקורת הביקורת, ונראה לאן עוד נגיע עם כל זה, אבל נתחיל עם העניין הזה של זכויות יוצרים. אתמול שוחחנו על ענייני זכויות יוצרים בהקשר של תרגום האנתולוגיה של השירה האפריקאית. זכויות יוצרים זה משהו שלא מגינים עליו באופן מיוחד, עושה רושם. עכשיו יש לנו לפנינו את חמישה בולונים, יצירה ישראלית אהובה. בערוץ הבחירות בתר וואלה בוחנים את ההשלכות של סרטון היטולי שפרסמה תנועת הליכוד והפך לוויראלי, מין פרפרזה כזאת שהם עשו על ספר הילדים הזה, מעשה בחמישה בלונים של מרים רוט. הסרטון מגחיך את החלטת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שהחליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו כידוע לכל, כשהעניין הוא שהפרשיות שבהן מסתבך ביבי הן בלונים שנופחו על ידי התקשורת והשמאל כמובן, וכל כמו כל בלון, כמו בספר, חמישה בלונים, דינו להתפוצץ. בלא כלום.
כן, אז בוואלה כתבו שהליכוד שכח לעשות דבר קטן, לא פנה לבעלת הזכויות על הספר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית פועלים, כדי לקבל זכות לשימוש במוטיבים מתוך הספר בסרטון. כתבו שם גם שהתקבלה בליכוד דרישה מההוצאה, שמייצגת גם את יורשיה. של הסופרת, של המחברת, להסיר את הסרטון בטענה שהוא פוגע בזכויות היוצרים של הספר. בקמפיין התעלמו מהדרישה והסרטון עדיין מופיע בחשבונותיו של נתניהו, נכון לכתיבת הכתבה. בהוצאה מאשימים את הליכוד בהפרה בוטה וחמורה של זכויות יוצרים על הספר. ההוצאה אמרו לוואלה, מדובר בסילוף היצירה ובשימוש פוליטי ציני בסיפור ילדים אהוב. סיפור שמוכר בכל בית בישראל, ההוצאה ויורשי המחברת לא היו מתירים שימוש ביצירה למען מטרות פוליטיות, לא של הליכוד ולא של כל מפלגה אחרת.
לפי הכתבה, מסרו מהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית הפועלים, שבסרטון הליכוד יש פגיעה בוטה בזכויות היוצרים של מעשה בחמישה בלונים, מעט סופרת הילדים המוערכת מרים רוט. לתנועת הליכוד נשלחה דרישה להסיר לאלתר את הסרטון שמככב בין השאר בעמוד הפייסבוק של ראש הממשלה המכהן. הפנייה נעשתה מטעם היועצת המשפטית של ההוצאה, אך זכתה להתעלמות. התנהלותה של תנועת הליכוד לאורך כל הדרך מגלמת הפרה חמורה של זכויות יוצרים, וההוצאה שוקלת את צעדיה. הליכוד לא הגיבו לפנייה של וואלה. כי למה להגיב בכלל? לא מגיבים ליועץ המשפטי, לא מגיבים לעיתון. זה כאילו, למה? צודקים? הם לא חייבים.
את יודעת, אם אתה מתעלם, זה נעלם. אני חושב שקודם כל היה שווה את הסרטון הזה כדי שיהיה את הסיפור הזה, ואתה צריך, זה מין דוגמה נהדרת לכל מיני מחוזות הזויים, ואפשר להגיד דבילים שהפוליטיקה הישראלית בכלל ומערכת הבחירות הנוכחית מובילים אותנו. זה פשוט סיפור כאילו, זה מגוחך, כן? צריך, זה סיפור מגוחך. ואחרי זה אני חייב להגיד שבעיניי אני דרישה של ההוצאה קצת מגוחכת ונוקדנית. כאילו נניח שארץ נהדרת, היו עושים בדיוק את אותו סרטון. גם היו טובים אותם. עכשיו, אני מבין שזה מפלגה בישראל, זה, 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 זה לא טלוויזיה, זה משהו עם אג'נדה פוליטית, אבל זה בסך הכל בדיחה. גם אם היא נעשתה למטרה פוליטית, קצת כלילות. זה לא שעכשיו כולם יזהו את הספר ואת המחברת עם עמדות הימין.
טוב, אני חושבת שזה מאוד מצער וחבל שאתה מצטרף לזלזול של ראש הממשלה ותנועת הליכוד בחוק. זכויות יוצרים זה לא איזה עניין אופציונלי שאתה יכול לבחור. יש חוק זכויות יוצרים, יש דבר כזה שנקרא קניין רוחני. אם הם מעוניינים להשתמש ביצירה, הם לא רק צריכים לבקש רשות, הם צריכים גם לשלם על זה. ככה זה בזכויות יוצרים. העובדה שבליכוד אפילו לא תרחו להתייחס לפנייה אליהם היא מזעזעת. העובדה שאתה תומך בגישה הזאת היא אפילו יותר מזעזעת, כי זה מראה שהגישה הכללית הבריונית תפסה, ואתה שם נמצא ביחד עם כולם, יושב לך שם בבריונות.
אני חושב שמדובר בכלל במחמאה לספר. הרי בגדול...
אל תיתן למחמאות לספרים, תשלם על זכויות יוצרים, תבקש זכויות יוצרים ותשלם. מה זאת אומרת זאת מחמאה?
אני לא בטוח שבכל פעם שאתה עושה...
תודה רבה לכם שציטטתם אותי. איזה מין דבר זה?
אני לא בטוח שבכל פעם שאתה עושה פרודיה, זה נחשב...
זאת לא פרודיה. סליחה, זה לא פרודיה. בוא ניתן לך דוגמה אחרת.
כן.
אוקיי. נגיד שהיה מדובר בפרסומת. אני נותנת לך מהעולם הזה, כי בכסף אתה אוהב.
אוהב. אמרת להגיד בכסף אתה מבין, אבל זה לא נכון.
לא, בכסף אתה מאוד אוהב. זה יותר גרוע מלהבין. עדיף להבין מאשר
לראות. ברור.
אוקיי, אז נגיד שזו הייתה פרסומת והיו משתמשים בחמישה בלונים לפרסומת, כשפה מדובר על זה שהם מרוויחים כסף, אבל לא משלמים על זכויות יוצרים. אז זה גם היית אומר, אז מה? אז השתמשו בזה בפרסומת. מה אכפת לנו?
אני חושב שבסופו של דבר פרודיה היא מחמאה לספר, ואני אגיד לך למה. זה עדות לכך שמי שישתמש בדבר הזה הוא חשוב ומרכזי ומוכר. וזה העניין. הספר הזה הוא נכס צון ברזל ישראלי, עברי, של החברה הישראלית. זה ביטוי, זה סופו של כל בלון, זה ביטוי שכולם מכירים פה. כל אחד, כל ישראלי יזהה מאיפה זה מגיע.
אני לא סמוכה למחמאה הזאת. זה לא עניין של מחמאה. זו הדגישה הכי נפסדת בעולם להגיד זאת מחמאה. אוי, תודה רבה לכם שהשתמשתם בי.
לא רק שזה מחמאה, זה גם מין דבר כזה שהפך להיות מטבע לשון ישראלי. זה כמו לצעוק פתוח מקרובים קרובים. לא כמו שאתה עושה, אתה צריך לשלם לקרובים קרובים כשאתה עושה את זה.
הם לא המציאו את זה, כמובן. זה ממש השוואה טיפשית. טוב, אני יכולה להכריז פה שעבודתו של נתניהו הסתיימה בהצלחה, וגם אפשר אפילו לבטל את הבחירות. הכל מותר. אפילו אתה מסכים שאפשר פשוט לקחת שלא לומר לגנוב, הכל בסדר. אז ברכות לראש הממשלה, ברכות לך, ברכות לכל קהל המאזינים. יש לנו כאן ספר חדש על השולחן, של אסף אביר, בשם לא ספר בישול, שיצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה. הספר עוסק במדע והאומנות של הביס המושלם. אסף אביר מתאר את דרכו מאותו אדם שלא יודע לבשל, לאשף המטבח. זה לא ספר, עוד ספר מתכונים, אלא ספר שמציע גישה חדשה למטבח, לאנשים שרוצים להתקרב לאזור הזה המפחיד, ולהבין אותו באופן עמוק. יש בו הסברים וסרטוטים ומידע קונקרטי לגבי שילוב טעמים, מידת טמפרטורה, פירוט של היסטוריה מקוצרת של רוטב עגבניות, ואפילו תיאור של מנה של נייר טואלט. אסף אביר הוא היה עיתונאי, הוא כותב ומרצה על אוכל. שלום לך, אסף אביר.
היי.
אז אני רוצה לברר קודם כל דבר ראשון, האם באמת קודם לא ידעת לבשל, כי אני תמיד חשבתי שזה הולך מחולק, העולם מחולק לאנשים שיש להם יד לזה, ויש כאלה שלא, לי אין, ולכן אין שום דבר שאני יכולה לעשות בקשר לזה. ובספר אתה נשמע שאתה בעצם מנסה להגיד לי שלא, שאני יכולה ללמוד.
כן, כי אני הייתי לדעתי במצב יותר גרוע ממך, אני לא ידעתי להפשיר פיצה.
זה דווקא יודעת לעשות. אבל זה כשיש ילדים, אז לומדים לאט לאט.
אז איך קרה הדבר הזה? מה התרחש?
האמת שזה התחיל בתור מין כזה אתגר לעצמי בגלל שלא ידעתי לבשל. אני יודע, היום יש את כל ההרצאות TED והספרים שיוצאים על ה... אישה ששנה לא קנתה שום דבר, והאיש יצא לעבוד בכל העבודות בעולם בשביל לראות את שינוי הקריירה.
כן.
אתה נכנסת למטבח.
אני נכנסתי למטבח ממש, אפילו לא נכנסתי למטבח בהתחלה. אני ראיתי שיוצאים ספרים על איך להנגיש את אומנות השף לטבח הביתי, ואני קיוויתי שאני אבין את זה בלי להיכנס למטבח, כי זה ממש... כי זה באמת היה דבר אחר.
אתה פשוט רוצה להבין את זה אינטלקטואלית, מה זה הדבר הזה.
אני חשבתי שאפשר רק דרך הראש ללמוד לבשל, או רציתי לראות אם אפשר ללמוד לבשל רק דרך הראש.
אוקיי.
מה גילית?
כן, כי... וגם כשנכנסתי, כאילו, מתי שנכנסתי קצת, ויש את האנשים שנכנסים למטבח ומרגישים שהם מתעוררים לחיים, ופתאום מצאו את עצמם, אז לא מצאתי את
עצמם. אני מאוד שמחה לשמוע.
ספר לנו על הכישלון הזה שלך, כדי שנרגיש יותר טוב עם עצמנו.
אז איך זה נמשך בעצם? אז התקשרת לארז קומרובסקי ואמרת לו, אני בא כדי להבין מה אתה עושה?
אז זה כבר היה בשלב יותר מתקדם, אבל כן, בהתחלה קראתי את הספרים, וראיתי שזה כן עובד, כאילו נהיה לי פתאום בגינרס לק, בכל מיני דברים, אבל לא הייתה לי יד, אני לא אכנס לזה, אם אתה מדבר לתאר את הכישלונות, אני פשוט, תוכלו לבוא אליי ולראות את הכתמים של השומן הווז על התקרה. וככה הבנתי שצריך לצאת החוצה, ומתישהו, כן, מתישהו הלכתי, יש שני שפים שהם היו איזה נקודת מפנה בסימון שנפל, שזה מאיר אדוני, שנתן לי להיכנס למסעדות שלו, וארז קומרובסקי.
עכשיו רגע, בוא נעצור עם ארז קומרובסקי וניגש לעניין הזה. מה עם הנייר טואלט?
מה עם הנייר טואלט? אז ככה, ארז קומרובסקי, אתם יודעים שאי אפשר כמעט, לאכול את האוכל שלו, כי אין לו מסעדה, כי הוא לא אוהב מסעדות, אגב, הוא לא אוהב מתכונים, הוא היה אידיאל בשבילי, כי סיפרו לי שהוא מין כזה וואו, שכל מה שנופל לו מהידיים זה מעיף את הראש, ואם אתם יודעים, בקייטרינג שלו, אז יש לו כזה חברת קייטרינג שהוא כזה עומד ומפורר מעל שולחן, וכל האלפיון העליון עומדים בתור עם כאלה צלוחיות קטנות וחותרים לסוף התור. אז אמרתי עצמי, אם הוא יודע את הסוד והכל, וזה פשוט הוא לא יכול לגלות לי אותו.
אוקיי.
והאיש לארג' בצורה בלתי רגילה. והכניס אותי למטבח שלו, והראה לי משהו שהייתי אומר שהספר הזה, בכלל, הרבה דברים שאחר כך התחברו, הם קצת כמו הערות שוליים לכמה דברים שאני חושב שהבנתי ממנו. ושם במטבח שלו הראה לי, בפשטות גדולה מאוד, איך מחשבה נכונה על תבלינים, ועל טעמים ועל הלשון, יכולה להחליף את כל השינונים ואת כל נקרא זה עודף ותקורת חשיבה מיותרת על בישול ועל אוכל.
זאת אומרת שצריך שיהיה חמוץ, מלוח, מתוק, נדמה לי חמישה טעמים שם אתה מונה, נכון? אתה נותן דוגמאות? בשילוב של רוטב. ואז הוא מדגים לך את זה על ידי זה שהוא שם את כל הדבר הזה על נייר טואלט.
הוא התחיל בלהראות לי את זה בחציל, שהוא פשוט בוחר את התבלינים בזמן אמת, פשוט על פרוסת חציל פשוטה, שהוא אמר זה כמו קנבס בשבילי. והרעיון הוא באמת לקחת, כן, לקחת מינימום טעמים, הטעמים הבסיסיים של הלשון, שיש, אתם יודעים, חמישה, שבעה, כאילו יש את הוויכוחים הלא מעניינים הזה, חריף זה טעם או לא טעם, כאילו. זה התפל. אז הוא רואה שהמפגש והאיזון ביניהם, ושיש שיטה, פשוטה מאוד ליצור את המפגש והאיזון הזה, והשיטה היא להשתמש נכון בלשון בזמן שאתה מכין את האוכל.
אבל מה שזה אומר בעצם, זה שארז קומרובסקי הוא לא גאון, הוא פשוט הבין מה שאנחנו לא הבנו, ובסך הכל זה דבר נורא נורא פשוט, ואין דבר כזה יד, ואני לא מקבלת את זה, אני חייבת לומר. אני כן חושבת שיש לו פשוט יד, ויש לו גישה לזה, והוא כן מבריק בזה, אני סומכת על מה שאתה אומר, אני לא טעמתי את האוכל שלו, ואני לא יכולה להגיע לזה.
אתה ביטי, בכל דבר, בכל מלאכה שעובר בך ידיים יש יד.
כן.
והוא הגיע לזה באיזה 30 שנה, כן? אבל הדבר שהוא הגיע ומצא, ואני מקווה שהבנתי, זה אחד הדברים, זה בעצם הדבר הראשון שאני מספר עליו בספר, הוא בדיוק מה ש... נגיד, יש יד, אפשר ללמוד לנגן פסנתר במשך 10 שנים, ואתה יכול גם לפגוש מורים, או לראות מישהו שמעלה בך את ההשראה, או אנשים שעוזרים לך כאילו באיזושהי דרך לטפס על ההר ולקצר דרכים.
נכון. האמת שמה שהוא מציע שם אני מתכוונת לנסות, בהחלט. זה נשמע מעניין. אני רוצה לשאול אותך על עוד אחד מהדברים שאתה כותב עליהם בפרק שנקרא ציפיות הן תבלין, ושאתה בעצם אומר שיש כאן גם אלמנט של שרלטנות, כלומר, אני קוראת לזה כמובן שרלטנות, כלומר, אייל שני מתאר את העגבנייה באיזושהי צורה כזאת, שכשאתה כבר אוכל את העגבנייה, היא מאוד מאוד טעימה לך, למרות שזה פשוט עגבנייה.
אז אני חושב, השרלטנות היא כבר של הטבע.
אוקיי, זה יפה. שרלטנות של הטבע, כן. תסביר.
נדמה לנו שטעם הוא בלשון, ואם מישהו בצורה שכלתנית יחשוב, הוא יגיד, כן, זה הסוכרים והחומצות שבעגבנייה, ואולי עוד כמה תכונות שאני אקרא את העובדות בספר, ואני אדע מהו הטעם של העגבנייה. בעצם חוויית הטעם שלנו, הפשוטה, מאז ומעולם, הייתה מין שילוב של כל החושים. אנחנו לא יודעים את זה, אבל למשל השמיעה משפיעה על עד כמה משהו פריך בפה שלנו. וזה ידוע כי עשו ניסויים כאלה, נגיד נתנו לאנשים לאכול טפו צ'יפס, ושמו להם אוזניות ושמיעו להם את הצליל האכילה.
כן.
וכשהחלישו את הצליל, אז הם חשבו שהטפו צ'יפס לא טרי.
אנחנו כאלה יצורים אידיוטים.
המוח הוא פשוט כאילו חיה קצת איטית, מה לעשות?
הוא לא איטית, תשמעו, הוא סגור בתוך קופסה שחורה, אין לו באמת, הוא לא יודע שום דבר, הוא מקבל שדרים מהחושים שלנו, ואנחנו צריכים לעשות המון החלטות מהירות בעולם מאוד מבולגן, והוא עושה מין אלתורים כאלה, כמו, אתה יודע, כמו מישהו שבונה איזה מכשיר רדיו בבית, ומשהו לא עובד, אז הוא מכניס קבל הערכה.
אבל חלק מהעניין הוא בעצם באוכל, זה כשמישהו אומר לנו שהוא הלך ואת העלים האלה הוא כתף באלפים עכשיו, אז זה הופך את זה ליותר טעים.
זה הרע של הטפו צ'יפס. זה הרע של הטפו צ'יפס שמגבירים לנו.
הזיכרונות שלנו, החוויות שלנו והציפיות שלנו, הם חלק בלתי נפרד מהחוויית טעם הסופית שמגיעה ללשון. מה שאנחנו מרגישים בלשון זה בסוף התשובה של המוח לכל מה שהוא קיבל, וזה כולל ציפיות לא פחות, או לא יודע אם לא פחות, זה אני כבר לא יודע ולא חושב שמדדו, אבל כמו הסוכר והמלח, גם הידע שלנו נכנס לזה.
כן.
ולדברים אגב שבדקו אותם, כאילו במסע שלי, בשלב שקראתי ספרים, אז ראיתי את כל המחקרי מעבדה שנתנו לאנשים לשתות פריה עם הבקבוק ובלי הבקבוק,
פריה עם הבקבוק יותר טעים.
צריך גם להגיד שהספר הזה כתוב בצורה באמת שונה. אני רוצה להקריא משהו. כל המשפחות המאושרות, אתה כותב, דומות זו לזו, אך האומללות שונות, כל אחת לפי דרכה, כותב טולסטוי, בפתח אנה קרנינה. בחביתות זה להפך. כל מקושקשת מוצלחת, היא סיפור שונה, הכושלות דומות זו לזו. זאת אומרת, זה כתוב לגמרי אחרת ממה שהיית מצפה.
אבל זה נורא נכון. ביצה מקושקשת, זה נשמע צחוק, אבל זה לא צחוק.
ביצה מקושקשת טובה, זה אדיר, וביצה מקושקשת גרועה.
אבל אפשר
להרוס
ביצה מקושקשת.
נכון, נכון. אבל כאילו גם כתבת את זה ככה.
אם כי, אייל שני ראיתי בזה סדרת טלוויזיה שדיבר על זה כעל קיראי חביתה. למה צריך לקשקש את הביצה? הוא היה מתנגד לרעיון הזה. נכון, אסף?
טוב, יאל שני, זה כבר אומר, זה לא יכול של בלי לקרוע ולבצוע. אני לא ראיתי אותו חותך, הוא רק קורע ובוצע.
אבל הסגנון של הספר שלך, הוא באמת כאילו אתה רוצה נורא להכריז את זה, שזה לא ספר בישול, שזה ספר שהוא סוג כזה של חוויה אחרת, שיש בו משהו באמת ספרותי, יש בו המון אנקדוטות, דיברת מקודם על השילוב של הטעמים, אז יש שם מין כזה סכמה כזאת של מה קורה כשאתה מרכיב כל טעם עם טעם, ואיך הם משפיעים אחד על השני בכמות קטנה, בכמות בינונית. זאת אומרת, כשאתה נכנס לתוך הספר הזה, אתה מקבל חוויה מאוד ספציפית שרצית להעביר.
אני אגיד לך, זה לא, כאילו לא כתבתי את זה ככה בשביל שזה יהיה כתוב יפה. הייתי אומר, זה אולי אפילו תופעת לוואי שאני שמח שמוצאתכן ביניכם. כי מה שניסיתי זה מכל המסע הזה, שבאמת היו בו הרבה רעיונות והתנסויות ועבודות במקומות, ניסיתי לקחת בסוף את מה שנשאר. כלומר, כמו שארז קומרובסקי עבר 30 שנה והראה לי משהו בשעתיים ובסוף בחמש דקות נתן את הקליק, ניסיתי מהמסע שלי מה ששקע ומה שנדבק ומה שבאמת עוזר במפגש שלך, שלי עם המחוות, להעביר אותו בספר. ולפעמים זה, לפעמים זה העובדה המדעית הרלוונטית, ולפעמים זה התרבות, ולפעמים זה, לפעמים זה, זה, זה הקטע.
אסף אביר, ספר מאוד מעניין ומשעשע גם, לא ספר בישול, שיצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה, תודה רבה לך.
אני רוצה להוסיף משהו קטנטן.
בבקשה.
שאני אגיע איתו, יש לו גם לא השקה.
לא השקה, כן.
כן, זה באמת לא השקה, אני מספר, אני אגיע עם הספר הזה למועדון הסוזמן ברחוב רענן ביפו, הערב.
הערב?
כן, הערב ב-8.
יהיה אוכל?
תבואו שניכם. בואו נגיד שיהיה ניסוי כזה, אני הולך...
יהיה לא אוכל.
יהיה משהו שאני אתן לאנשים לטעום משהו שרק רבע מהאוכלוסייה, טעם שרק אחד מארבעה אנשים בעולם יכול להרגיש. ואנחנו נגלה, כן.
עכשיו זה מעניין לבוא, כדי לראות אם אתה...
היום בערב בצוזמן?
כן, ויהיו גם ספרים וגם דברים, כאילו, וגם הסיפור היותר מורחב של המסע המטורלל הזה.
תודה רבה לך, אסף אביר.
תודה רבה לכם.
שלום לאילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, צייד הספרים שלנו, שמספר לנו על עולם הספרים, עולם הספנות הספרים, המרתק, עמוס בכסף, כמו שאני אוהב. היום מכתב של דליה רביקוביץ'. שלום אילי.
שלום, שלום.
אז מה, איך התגלגל אליך המכתב שכתבה דליה רביקוביץ' לדן צלקה?
אוקיי, אז לאחרונה פתחנו בית מחירות בעצמנו, אנחנו התחלנו כזה, כן, קוראים לזה טרזוזי.
שם טוב, טרזוזי, כן.
נכון, תודה רבה.
רגע, זה מחירות פומביות?
זה מחירות פומביות, כרגע אינטרנטיות בלבד.
חבל. אני יכולה לבוא פעם, אם זה לא יהיה אינטרנטי, להיות זאת שאומרת פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, נמכר, זה החלום שלי.
אני אשמח שתהיה הקבוצה שלי.
אוקיי.
אפשר רגע לדבר על העניין הזה, כאילו זה...
אתם יכולים ביחד, זה כבר...
לא, אני ביקשתי, למה אתה... תשמע, אני לא צריכה להיות דבוק אליי כל הזמן, תן לי קצת עצמאות.
אבל הוא יעלה את המחירים פשוט יותר ממך.
אתה חושב? מה זה אומר?
שהוא כל הזמן
שם
מה, רק $200?
בוא נדבר על זה רגע בעצם. מה זה התפקיד הזה בכלל של הכרוז? כאילו, זה לא ג'וב אמיתי.
ברור שזה ג'וב.
למה לא?
יש כאילו כרוז טוב וכרוז לא טוב?
ברור, אם אתה רואה מחירות פומביות, לפעמים אני רואה בטלוויזיה כאלה, ואתה רואה, וואו, זה אומנות, זה מקצוע.
אני חושב שהם מדברים יותר מהר מראפרים, בגדול, ויותר מהר מאנשים שמתפללים. לעצמם, הם מאוד זריזים, והם מבינים עניין, אתם יודעים, הם כאילו קולטים...
כן, את הידיים, כן.
לא, אם צריך להשתות רגע עם פריט, אם צריך לתת לו עוד זמן, הם מבינים עניין בעיקר.
הבנתי.
טוב, אז בואו...
אז לכם אין כזה.
בואו נגיע לדליה רביקוביץ', כן. טרייזוזי.
אוקיי, אז פתחנו את הבית מחירות, וזה לקוח שקנה אצלנו ספר מאוד יקר, שהוא גם משורר... די מפורסם, שאנחנו נשמור את שמו כמובן במערכת.
אוקיי.
החליט שהוא גם רוצה להתחיל למכור חלקים מהאוסף שלו בבית מחירות שלנו. והוא כמובן חבר של, הוא כבר המון שנים בנוף השירה העברית, והוא חבר של כל מי ומי. אז התגלגל עליו פריטים, הוא היה חבר קרוב של דן צלקה, והוא היה חבר קרוב של דליה רביקוביץ', ולהלן הפריט.
אז הם פשוט כאילו הגיע לידיו המכתב הזה שאתה מדבר עליו.
כן. כן.
אוקיי, אז ספר לנו קצת על המכתב עצמו.
אז שנייה, אז הסיפור המסגרת של לפני המכתב זה שדן צלקה הקים את מחברות לספרות, שזה סדרת מחברות עם ביקורות ושירים על משוררים ישראלים בשנות, אני חושב שזה היה מ-65-68, יש שם את יהודה עמיחי, דליה רביקוביץ', ישראל פינקס, יש שם הרבה ספרים טובים, המכתב הזה זה בעצם התשובה כנראה של דליה רביקוביץ' לרשימה שדן צלקה כתב עליה. עכשיו, מה שיפה בזה זה שהיא פשוט חדת לשון, וזה מדהים לקרוא את זה. מי רוצה להקריא?
יובל.
אני אקריא?
בבקשה.
היא כותבת לו כך, שלום רב לך דן, אני באמת נבלה מנובלת שלא עברתי על ההגעות עוד אתמול, אבל שווה בנפשך איזה חיפזון וזריזות הייתי צריכה לגלות על מנת לעבור עליהם היום. היו מקרים בודדים ששיניתי את הניקוד, בניגוד לכללי הדקדוק. מיני העוול האלה היו ידועים לי מראש, אלא שלפי דעתי השיר יוצא נזכר יותר ממה שדקדוק ניזוק, ואלה תמיד מקרי גבול. מסכים? זה נהדר, אני חושב שזה נהדר, שהשיר יוצא נזכר יותר מאשר ניזוק הדקדוק. היא כותבת לו, במקום אחר קצצת לי ראש וזנב של שיר, ייתכן שעשית זאת בכוונה טובה, אבל אני החזרתי את השיר לסורי, ושוב מקווה שלא תתנגד, החזרתי את השיר לסורי, נהדר. בסך הכל קשה לי להתגבר על תמיהתי שאגדות החוברות האלה שספרת לי, שסיפרת לי, הגיע לכלל הגאות ממש ואינה סיפור בדים. אז היא עוברת לדבר על הרשימה. הרשימה שלך מאוד יפה, וזאת למרות שהיא מדברת בשבחי. מעניין ששיטת הכתיבה שלך כאן אינה אורתודוקסית אסתטית, אלא דנה בעיקר בתכנים. וגם הפירושים הכוללים והמפורטים כאחד מאוד נכונים בעיניי. מאידך, כשאתה מפתיר בהגדרות של מיטי, בלדי וכו', זה מזכיר לי קצת את הזרימה האמפידוקלית. זה מאמפדוקלס?
אני מניח, כן.
כן. ואני קצת מאבדת את הקשר עם הדברים. במקומות בודדים הרשיתי לעצמי להפר את הוראותיך ולסמן תיקונים שהם בעיקר סגנוניים. הכתיבה שלך שנעשתה לאחרונה רעננה להפליא בתוכנה עדיין לעתים קצת מסורבלת בצורתה. ואתה אומר, מעריך במשפטים שטוב היה לחלקם כפי שניסיתי לסמן בעיפרון. אתה מרבה בשמות עצם קשורים בשרשרת הדורות. לדוגמה, את המשפט הראשון היה כדאי אולי לכתוב, תחושת האלבון, הכיפוח והפציעה הנפשית מועתקת בשיריה של דליה רביקוביץ' של התחום או המישור הלירי, והיא הנחרטת בזיכרון הקורא. להלן, אינני מבינה את ההבדל בין מיתי קומפקטי לבין בלדי ואגדי, אבל ייתכן שזה יובן למלומדים גדולים ממני. במקום התפעמות ראשונית שבאה בעיה אישית, אפשר פשוט לכתוב התפעמות ראשונית אישית, לא כן? אין לי יותר נייר וגם איני רוצה להפליג בחוצפה. מכל מקום אני מוכרחה לגלות שנדהמתי למראה נימוסיך הטובים כשגיליתי מעטפה מבוילת צרורה עם השירים. אתה ראוי לכך שגדולי ברית ורשה עם אדם מיצקביש יעמדו דום לכבודך. בהחלט מלא פתוס. נהדר
ממש. המכתב הזה.
אז מה עושים עם דבר כזה?
פרסמנו את זה במחירה הפומבית הקרובה שתהיה ביום שלישי הבא. אתה רוצה לשאול בכמה? שאני פשוט אגיד, איך זה עובד הפעם?
תגיד, בטח.
כן, זה ב-200 דולר.
וזה מחיר התחלתי כמובן.
כן, מכתבים שלה מאוד נדירים למצוא. וזהו, אני מקווה שיהיו עליהם מצטרים.
איך זה עובד מחירה פומבית באינטרנט? זה אומר שזה נגיד מוגבל ל-24 שעות, וב-24 שעות האלה אנשים יכולים להעלות את המחיר, או לחילופין שכל אחד מציע מחיר והכי גבוה זוכה. איך זה עובד?
יש הצעות מוקדמות כרגע, קטלוג באוויר, כל אחד יכול להציע הצעה מוקדמת, או להציע את הסכום שקיים כרגע, או להגיד אני מוכן לשלם עד סכום מסוים, ואז המחירה מתקיימת ביום שלישי הבא בשעה 7 בערב, שזה ההזדמנות האחרונה, בעצם ההזדמנות האחרונה להציע את ההצעות.
זה דבר שקורה ממש? זאת אומרת, יש
שעה... זה אינטרנטי, כן, יש חצי דקה לכל פריט, וממש זה ההזדמנות האחרונה להציע.
מה עוד יש שם? אתה יכול להגיד לנו? מעניין.
יש שם המון המון ספרים מעניינים, המון אוונגרד ישראלי, בעצם כל מיני עיתוני נוער אוונגרדים כמו נעשוש, גשושיים, ליטוגרפיות של שגל, מה עוד בתחום הספרות? יש הקדשה של אלתרמן לארון מסקין, המון תצלומים של כל מיני ראשי ממשלות לשעבר, גולדה מאיר, יצחק רבין, יגאל אלון, שווה ממש לצאת בקטלוג, יש שם דברים מאוד מעניינים.
רגע, וכשזה קורה בפועל, אתם יודעים כמה אנשים נמצאים באתר ומשתתפים בדבר הזה?
כן.
ובכמה אנשים זה מסתכם בדרך כלל?
זאת תהיה הפעם הראשונה.
לא, זה המחירה השלישית שלנו כבר.
באמת? זה כבר קיים הרבה זמן?
לא, הרבה זמן, חצי שנה בערך. במחירה הקודמת אני חושב שקנו 72 אנשים שונים.
נחמד מאוד.
מאוד כיף.
ואתה רוצה להפוך את זה למשהו עם כרוז בסופו של דבר? בא לך על זה? כי יש איזה מין קסם כזה בזה, בדבר הזה שהולך לאיבוד קצת באינטרנט.
אני הייתי שמח לפחות פעם אחת להתנסות בזה.
טוב, אז אני אבוא להיות הכרוז. בסדר,
אני מסכימה. אני אבוא לצפות.
בהתנדבות.
יאללה.
אילי גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וברשותך, אני חושבת שאנחנו נעלה את המכתב הזה, אתה מרשה לנו להעלות אותו?
אני אשמח, אני גם אשלח לכם את הלינק לעמוד של המחירה.
מעולה, אז נעלה את זה לעמוד הפייסבוק שלנו, שיוכלו לראות את זה בכתב ידע, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות. יש לנו תגובה לשיחה הקודמת שלנו, שהגיעה לפייסבוק שלנו, נורית סניר כותבת לנו כך. הזדעזעתי מעמדתו ותגובתו של יובל באשר לזכויות יוצרים. העובדה שמדובר בנכס צאן ברזל אינה הופכת את הקניין הרוחני לפרוץ. האומן או יורשיו הם בעלי הקניין הבלעדיים. יש כאן זלזול מוחלט בזכויותיו של האומן. בעבר, ואולי גם בימינו, איני יודעת, נהגו להכניס תצלומי עבודות אומנות לספרי לימוד, בלי לבקש ובלי לשלם, בטענה שהאומן צריך להודות לכותבי הספר ואורחיו על הפרסום הניתן לו. אני זוכרת את זה. טענה די דומה לזו של יובל. בעיניי זהו ניצול לשמו. במקרה של שימוש הליכוד במעשה בחמישה בלונים, המקרה חמור בהרבה, כי נוצל למטרות תעמולה פוליטית. בכל מקרה, זלזול בקיום חוק זכויות יוצרים הוא זלזול ופגיעה ביוצרים עצמם. כן, יובל, אתה רוצה להגיב?
לא. אני לא מזלזל בחוק זכויות יוצרים. אני חושב שמדובר במהתלה...
למה אתה חייב לדבוק בדבר שאתה יודע שהוא טיפשי? אתה יכול להגיד וואלה, נכון, אני באמת קצת...
זה מחר, תנו לי
בסדר, בוא נתקדם.
לפינת ביקורת הביקורת שלנו. נדבר קצת על ביקורת מידיעות אחרונות, שרון קנטור כתבה על הספר החדש של מרגרט אטווד, שיצא עכשיו בהוצאת זמורה ביטן, בתרגומה של יעל חמון.
נכון. לפי הביקורת, הספר מתמקד בזוג צעיר מרקע סוציו-אקונומי נמוך, שנמחק פיננסית באמריקה הקפיטליסטית של המשבר הכלכלי, עד כדי כך שהם נאלצים לעבור לגור באוטו שלהם. הם מקבלים הצעה לוותר על חירותם, בתמורה לנוחות חומרית, ועוברים לגור בעיירה מסוגרת שבליבה יש כלא, יחידה כלכלית יצרנית עם סוד גדול, וכל תושב בעיירה חי חודש בבית היפה וחודש בכלא.
עכשיו קנטור כותבת שלאטווד יש מעמד של נביאה, וכמו נביאים פופולריים רבים לאורך ההיסטוריה, גם מסרים שלה אפקטיביים ולכאורה פשטניים. פתיחת הספר מצמיתה ומדויקת, בדיוק בגלל ההסט הזעיר, אך הקריטי שאטווד עושה מהמציאות המוכרת לנו. זה מדע בדיוני מעמודי החדשות, כשהתאומות העורבים לגיבורים פעורים ממש לרגלנו. נזהרו מאנשים שחולמים על מצעים תואמים, רומזת אטווד.
קנטור כותבת שהעיירה בספר, כמו עולמות מלאכותיים דומים בספרות ובקולנוע, היא בעצם שיקוף של שנות ה-50 באמריקה, שבהן הסגידה לתרבות חומרית, לסדר ולקדושת המשפחה, תוחזקו על ידי איום מפצצת הגרעין. במקביל, מתחזקת תקשורת ההמונים ומתמסד מעמדה של הטלוויזיה, המקלט השולט. למעשה, מאז ועד היום, פרט להתקף אפילפטי קצר בשלהי ה-60s, לא הצליח המערב לצאת מהכלא שברא לו, ומתחושת הזיוף הנצחית הנלוות אליו.
טוב, כל העניין הזה נשמע לדעתי טוב על הנייר. אני אישית לא משתגע על הכתיבה של מרגרט אטווד, וכל מה שמתואר בביקורת הזאת נשמע לי פשטני למדי, ודומה לדברים אחרים שהיא כתבה, שבהם יש איזה רעיון טוב ככה בסיסי, אבל בעצם הוא מתגלה כמשהו די בנאלי שחשבנו עליו לבד כבר, או שכתבו אותו כבר פעמים עם כל מיני קישוטים מסביב, ושרון קנטור כותבת ככה, אטווד משפריצה בחדווה אל תוך הרומן החדש שלה, כל פן קלוקל של התרבות הצפון אמריקאית, מתוכניות ריאליטי ועד ניו אייג' בשקל, מפדופיליה ועד חקייני אלוויס, ואפילו צוחקת על עצמה ועל ספרים שעושים מהם מיני סדרה ל-HBO, מה שבטח יקרה גם עם הספר הזה, והיא מבהירה שזה ילדותי, זה לא ענין, זה מוגזם, שזה, אני מסכים, בלי שקראתי עם דבר, ממה שאני מכיר את אטווד, אבל מנגד היא אומרת שרוב הזמן זה כיף גדול.
עניין נוסף בספר שנקרא והלב הולך אחרון, לא ציינו את הדבר הזה, לפי קנטור הוא שאם נדמה היה שיצר ההישרדות הוא המנוע המרכזי, אטווד פונה פנייה חדה ומציבה, כמו וולבק, את יצר המין לפניו. כולם רוצים סקס, סקס טוב, סקס זמין, סקס תשוקה, סקס אהבה, אך אפילו הקמיעה החייתית לא מאפשרת לאדם מילוט מכלא היעילות. סקס רובוטס, לפי אטווד, לא באמת יספקו את הסחורה, שכן אנשים תמיד יעדיפו את הדבר עצמו, כלומר אנשים אחרים, והם יהיו מוכנים אף להנדס אותם לכך במידת הצורך. ברעיון הזה קולעת אטווד במדויק לסיוט האמיתי שקורם אור וגידים לנגד עינינו. ההשתלטות הרובוטית אינה קורית מבחוץ, אלא מבפנים.
נו, עוד אמת גדולה שמרגרט אטווד חשפה בפנינו.
אוי, הציניות שלך זה פשוט כאילו... כן, מרגרט אטווד זה קטן עליך.
לא אתה קטן לא, עליי.
אתה גדול מזה.
לא, לא.
בסדר, נתקדם. בפינת הסטטוס היומי נקרא סטטוס של שי סנדיק, מול הוצאת הספרים תמיר סנדיק, שכותב בפייסבוק כך. שני אירועים שקשורים לספרות מתורגמת התרחשו בשבוע הבא, יריד הספרים בלונדון והכרזת הרשימה הארוכה של פרס בוקר הבינלאומי, זה שגרוסמן זכה בו בשנה שעברה. נחמד להגדיר את זה ככה. פרס בוקר זה הפרס הזה ההוא שגרוסמן זכה. לקראתם פרסם מכון המחקר נילסן נתוני מחירות על ספרות מתורגמת שיצאה באנגליה בשנים האחרונות. יש שם כמה נתונים מעניינים שצדו את עיניי. בשעה שנתח המחירות של ספרות יפה באנגלית נשאר כשהיה, נתח המחירות של ספרות יפה מתורגמת משפות אחרות לאנגלית עלה משמעותית. שפות המקור שבכמות המחירות שלהן חל הגידול המשמעותי הן פולנית, שפת אימנו הרוחנית, איסלנדית, שמחה בלב, סינית וערבית. שפות המקור המתורגמות ביותר, צרפתית, שוודית, נורווגית, יפנית וגרמנית.
אז בגרדיאן הבריטי גם פרסמו כתבה שעסקה במחקר הזה. בפתיחה של הכתבה הזאת קושרים בין הניתוק העתידי הצפוי של הבריטים מהאיחוד האירופאי בגלל הברקסיט, לבין הנהייה של קוראים אחרי ספרות אירופאית ומה שהם מגדירים כקצב חסר תקדים. הפרוזה המתורגמת באנגליה עלתה השנה ב5.5%. יותר מ2.6 מיליון ספרים נמכרו, שזה הנתון הגבוה ביותר מאז שנילסן בכלל התחילו לעקוב אחרי העניין הזה ב-2001. לעומת זאת, מחירות הספרים, הספרות שנכתבה באנגלית, נמצאות שם בסטגנציה.
למרבה הבושה, הספרות הצרפתית מובילה, והיא מהווה 17% מהמחירות, לא מעט בזכות התרגום של שיר הנוג של האלה סלימני. מזכירים שם גם ספרים מרכזיים שתורגמו מהשפות המובילות האחרות, ומציינים שמחירות מדע בדיוני ופנטזיה מתורגמים נמצאות בעלייה, בעוד שספרי מתח ופשע מתורגמים נמצאים בירידה. קשה שלא לחשוב, אגב, שמחירות הספרים המתורגמים משפה כזו או אחרת מושפעים באופן די דרמטי מספר אחד או שניים שמצליחים, ואולי צריך להתייחס לנתונים האלה בזהירות. עם זאת, הם מציינים שם שהספרות המתורגמת כמעט הכפילה את מחירותיה בשנים האחרונות, ומהווה 5.63% ממחירות הפרוזה.
אני שואל את עצמי, איפה העברית? מה עם העברית, מאיה? איפה הבשורה ליהודים בכל האייטם הזה?
היהודים מוזמנים לכתוב יותר טוב, ואז שימו לב אליהם. חוץ מזה, אתה יודע, אנחנו בסדר, יש להם, הם קוראים עמוס עוז, א' בת יהושע, הם קוראים גרוסמן, הם קוראים אסף גברון, קוראים כל מיני דברים, דרור משעני.
למה היא לא נמצאת שם ליד צרפתית, שוודית, נורווגית, יפנית וגרמנית?
כי את השפה קטנה, ושל נודניקים. נתקדם. לסיום, בכתב העת סימן קריאה 8 מאפריל 1978, התפרסם טקסט קצר של עמוס עוז, מין ניסיון קטן בהנחת תיאוריה, הוא קורא לזה, ובו הוא מנסה לחשוב מה זה ספרות יפה, וחשבנו שזה יהיה מעניין לקרוא את זה. בבקשה, יובל.
אז ניסיון קטן בהנחת תיאוריה. מה עושה הספרות שקוראים לה ספרות יפה? אם לנסות להשיב בקיצור נמרץ, לנסח מעין ערך שיתאים לאנציקלופדיה שימושית קטנה, אפשר שיתקבל תיאור כזה. ספרות. דרך ביטוי והתקשרות במסגרת השפה. עוסקת בדרך כלל בשלושה עניינים קבועים בתוך הקשרים וצירופים שונים. א', צרה או צרות, ב', תלונה או מרי, ג', נחמה או חצי נחמה, או פחות מזה, לרבות ויתור. נקודה. כמו כן, צריך שיהיה בה איזה דבר חדש, אם בצירוף המילים והמשפטים, אם בצירוף העניינים, אם באופן אחר. המעיין שלא יסתפק בדברים הקצרים האלה ויבקש הבהרות, יוכל לקבל להלן הרחבה מסוימת. צרה. אפשר צרת יחיד, צרת רבים, שתיהן, שלובות, סותרות, זו על רקע זו וכו' וכו'. תלונה אומרי, לפעמים במלנקוליה, לפעמים באלימות או בנרגנות ועד כדי מרד. נחמה או ויתור, לרבות השלמה, קבלת האיסורים, קבלת הדין, החלטה להתבולל במחזור הקוסמי, או הכנעה וצמצום הרצונות. או התפייסות עם זולת זה או אחר, עם כוח זה או אחר, או ראיית המצב כולו באור חדש. לרבות הערה דתית או דתית לאחר ייאוש. מה אפשר להקיף בתיאור כזה של מעשה הספרות במעגל של צרת תלונה נחמה? כמעט הכל. הומרוס ואדיפוס, דנטה ודון קישוט, ג'ון דן והמלך ליר, אנדרי בולקונסקי ורסקולניקו ושלוש האחיות, קפקה, הנס קסטרופ, ובעלי הניסיונות בזמן הזה ועד בכלל. מה נשאר מחוץ למעגל? דרשות למיניהן, ובמיוחד כאשר העניין השלישי, נחמה וויתור, מונח מראש ושני העניינים הראשונים מופיעים רק כמין לקח לשוטים ולקטנים. מחוץ למעגל גם משחקים של צורות על גבי צורות, ולו גם המריבות עד מאוד. סידור העניינים אינו קובע. יש פותחים בקד ומסיימים בחבית. ההיקף אינו קובע. אפשר בטרילוגיה ואפשר בשיר קטנטן, כמו על כל גבעות מנוחה של גתה. אפשר ברעש ואפשר בדממה דקה. אפשר בעלילה ואפשר בלעדיה. הכל אפשר. מלבד מה שיכול להסתדר גם בלי ספרות. אין לך צרות ואין תלונות, ובכן, שמח בחור בבחורתך. יש לך צרות או צרות עם תלונות, לך אל חבריך, אל הפסיכולוג, אל מוסדות הממשלה. הגית הרעיון לשיפור מצב העניינים, ובכן, כתב מאמר, עשה מפלגה או ארגון וכו'. ואם יש לך הכל, גם צרות, גם תלונות, גם נחמות וישועות, חכה רגע. האם יש חדש במעשה, בצירופי המילים, בניגון, בפרטי הצרה או בנימת התלונה או בטיב הנחמה או בטעם הוויתור? אין חדש? ובכן, חרוק שיניים והימס. יש חדש? שב כתוב. חברים, מקשיבים לקולך. ורק ישמר מאוד מפני המזיקים. ידם בכל.
אז זהו, אז מי הם המזיקים האלה בעיניך?
בעיניי?
ישמר מפני המזיקים. למי הוא מתכוון?
אני חושב שזה אנחנו.
גם אני חושבת שזה אנחנו.
אני חושב שזה המבקרים והעיתונאים, ואלה שיש להם דעה על כל דבר, ושיושבים לך על הכתף ואומרים לך, זה לא טוב מספיק.
אם כי, אני חייבת לומר שנגיד הטקסט הזה שהוא כתב, זה יכול להיות לשמש טקסט ביקורתי. זאת אומרת שבסופו אנחנו יכולים להגיד על איזשהו ספר, טוב, חבל שכתבת אותו.
חבל שלא קראת את את ההנחיות של עמוס עוז. אז זהו, עמוס עוז רוכב פה על שני דברים. הוא גם מכניס לנו, אבל גם אומר, אני בצד שלכם ומכניס לסופרים שלא מצליחים.
לא, הוא לא בצד שלנו.
לא בצד שלנו, בצד של להיכנס בסופרים שלא עושים את זה.
כן, תראה, אני חושבת שהעניין עם ביקורת זה שזה תמיד מאוד קל כשזה מישהו אחר חוטף את הביקורת ולא אתה. ואז אתה יכול להיות גם בצד של המבקרים ולהסכים איתם וזה, ואז כשאתה חוטף, אז הם פשוט מזיקים,
מזיקים
פרושים, זבובים וכל מיני,
כל מיני השוואות ש...
כל מיני כאלה דברים.
אפשר לחשוב עליהן.
בדיוק.
אז עם ההשוואות האלה אנחנו צריכים לסיים להיום.
נכון.
לפני סיום נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, כמו כן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה, אלא שם תמצאו בקרוב, אם נצליח, את המכתב של דליה רביקוביץ'. נגיד תודה לרות דוד אמיר ולחן עוז שעשו איתנו את התוכנית.
להתראות.